רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
התעשייה המקומית שיחקה תפקיד חיוני בהקמתה של מדינת ישראל, ממפעלי בטון, דרך פתיתים למאכל ועד התעשיות הביטחוניות. גם היום, התעשייה הישראלית היא מנוע הצמיחה העיקרי של הכלכלה המקומית, ויש לה תפקיד קריטי בחוסנה הכלכלי של המדינה. התאחדות התעשיינים יצאה בימים אלה בקמפיין מנהיג אמיתי בוחר בתעשייה, וקוראת למנהיגים ישראלים לקחת דוגמה ממנהיגי מעצמות מובילים שפועלים למען התעשייה המקומית בארצם. לפרטים נוספים, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. אמנם פודקאסט הוא מדיה על זמנית, מוצר כזה שנכון לאתמול כמו שהוא נכון להיום, בתקווה יהיה גם רלוונטי מחר. אבל את הפרק הזה אנחנו מקליטים קרוב לסיבוב הבחירות השני בישראל בתוך שנה, דבר שהוא תקדימי ומיוחד אני חושב בעולם. מערכת הבחירות, כמו כל הפוליטיקה, העסקים ומה לא, מלאה בסיפורים שיש להם פנים רבות. אפילו נושאים או ביטויים או שמות שנדמה לנו שהם מוחלטים, פעמים רבות תלוי מאוד מי הדובר, ויותר חשוב באיזה צורה או איזה ביטוי הוא השתמש. או איך הוא סיפר את הסיפור. דוגמה קטנה. בשנת 1967, מדינת ישראל יצאה למלחמת בזק, המופלאות והמוצלחות בהיסטוריה הצבאית העולמית, עד כאן אני חושב שאין מחלוקת. בסופה של אותה מלחמה, נשארו בידי מדינת ישראל אזורי ארץ נרחבים. ופה בדיוק נכנסות האידיאולוגיה, הפוליטיקה, ומה שאתם לא רוצים עוד. האם מדובר בגדה המערבית? האם מדובר בשטחים? אולי, אם תרצו, השטחים הכבושים? כיבוש? יהודה ושומרון? ישע? ארץ ישראל השלמה, הרחבה? אולי השטחים הפלסטינים? אולי השטח ההיסטורי, ארץ אבותינו, שהם שטחים משוחררים? ורגע, מי גר שם? פלסטינים? ערבי הארץ? מתנחלים או מתיישבים? בקיצור, הכל בראי המתבונן, הכל בראי האינטרס. כשאנחנו באים ומנסים להסתכל על התנ"ך כספר היסטורי, גם שם יש לנו בעיה. כי הרי הספר הוא לא היסטורי, הוא תיאולוגי בבסיסו, אבל יש בו אירועים היסטוריים. פעמים רבות, התנ"ך הוא גם הספר היחיד או הטקסט היחיד שיש לנו שמדבר על אותם אירועים היסטוריים, אז החשד שלנו, האם מדובר בטקסט מהימן או מתאים להיסטוריה, או משקף נכונה את ההיסטוריה, עוד יותר בעייתי. מה עושים? כדי לנסות ולענות על השאלות האלה, נמצא איתנו באולפן דוקטור בועז טאבי ממכללת אורנים. שלום לך, מה שלומך? ברוך השב.
שלום, מה נשמע?
מעולה.
נכון, הרבה זמן לא הייתי פה.
נכון, הנה, אז חזרת אלינו.
כן.
אז בועז, מה עושים? אני מבולבל, יש לנו הרבה מושגים, הרבה סיפורים היסטוריים בתנ"ך, שאין לנו כל כך איך להתייחס אליהם, כי הם כתובים רק בתנ"ך. אבל יש לנו אולי סיפורים אחרים שאנחנו יכולים לראות נקודות מבט כאלה, ולנסות להבין איך הדברים נראו מנקודות מבט שונות?
כן, יש הצלבת נתונים.
בכל זאת.
יש, כן, לפחות בחלק מהמקרים, והיום נעסוק במקרה אחד שיש בו הצלבת נתונים, מאוד מעניין, אבל כדי לעסוק בו, אנחנו צריכים בהתחלה קצת להרחיק את עדותנו, ולצעוד ככה שם לכיוון נהר החידקל, לעיר אשור.
אשור? בוא, אשור מה קשור, סתגדיש?
אשור מה קשור.
כן?
כן, אשור.
אוקיי, אז בוא נדבר על אשור, ואחרי זה תסביר לי איך זה מתחבר.
נכון, ומאוד מעניין הפתיחה שלך, שדיברת על הבחירות, וכשאני חושב על הפרק שאנחנו מדברים עליו היום, יש לנו פה עוד איזשהו אלמנט שקשור לבחירות.
הכל קשור בסוף.
כן, כי כשאני בא עוד חודש להצביע, כאילו גם אם תשמעו את זה עוד שנה, זה עוד חודש כשנבוא להצביע למרבה הצער, אני תמיד חושב על המנהיג, מי זה המנהיג? האם זה הנסיך על הסוס הלבן שיבוא להציל אותנו? או שאולי זה בכלל מפלגה? או שאולי בכלל גם המנהיג לא חשוב וגם המפלגה לא? וזה בכלל תהליכים גדולים ופתאום כן ארצות ערב נפתחו. וזה לא משנה עם שמעון פרס או ביבי. אז גם פה יכול להיות שיש איזה שהם תהליכים גדולים. ואני חושב שאתם קצת תראו את זה בפרק הקרוב. משהו מאוד מעניין.
אז אשור, בוא נקפוץ מזרחה.
אשור, 747 לפני הספירה, המחוז אשורי בשם קלח, פורצת מרידה. עכשיו, אנחנו לא יודעים הרבה פרטים על המרידה, אנחנו רק יודעים שבעקבותיה המלך האשורי מודח, ובמקומו עולה מלך חדש לשלטון. המלך הזה, כשהוא עולה לשלטון, לוקח לעצמו את השם, תגדם תתם, תגלת פיל עשר.
שם קליט כזה.
קליט, כן, והוא אפילו השלישי בשם הזה, ואם כך תגלת פיל עשר השלישי. עכשיו, הקשר שלו למשפחת המלוכה לא ממש ברור. יכול מאוד להיות שזה אדם שבכלל לא שייך למשפחת המלוכה, אבל מי כן הוא, הוא מאוד שפטן. מאוד.
טוב, נהיה מלך, אתה יודע.
נכון. ועדות לשאפתנות שלו אנחנו יכולים למצוא במקום שהוא קצת רחוק מאשור, אם אנחנו הולכים להראל לו רסטן, במערב איראן, כן, אשור, איראן, זה קצת, יש שם מרחק, אנחנו מוצאים שם איזושהי אסטלה מאוד מעניינת, שתגלת פיל עשר השלישי כתב בה את הישגיו. אז בואו אני אקרא לכם כמה פסקאות מהכתובת. תגלת פיל עשר כותב כך, לחדתי ארצות נחר הגדולות מארץ אשור, והוספתי לארץ אשור אנשים בלא ספור, בנאות דשא, נאות דשא כמו בתהילים, כן. בנאות דשא ראיתי אותם, אנוכי תגלת פיל עשר מלך אשור, שמצאת השמש ועד בואה, כל הארצות לחדתי במו ידיי. במקום שם לא עברו מעולם מרכבות אבותיי, אני הפקדתי מושלים. למין הים הגדול של צאת השמש ועד ראש צור, וגבל, כן, הרים בלבנון, שלחוף הים הגדול של בו השמש, כן, ששם השמש שוקעת, אני צעדתי הלוך ושוב ומשלתי ברמה. עכשיו, כשאני מנתח את הנאום הזה, אפשר לזהות בו מספר מוטיבים מאוד מעניינים באידיאולוגיה המלכותית של אשור. דבר ראשון, הוא מדבר פה על הגליות. תגלת פיל עשר בעצם טוען שהוא הגדיל את אוכלוסיית אשור בכך שהוא הביא לאשור אנשים בלא ספור. הדבר השני, המוטיב השני שתגלת פיל עשר שמגדיל את עצמו, זה בעצם כיבוש. אני כבשתי את כל הארצות, מצאת השמש ועד בואה.
כן, קצת כמו האימפריה הבריטית, אתה יודע, שהסתרעה מזריחת החמה עד שקיעתה.
נכון, אז כאן יש לנו אימפריה קצת יותר קטנה, אבל תגלת פיל עשר לא אכפת לו, הוא רואה שקיעה ורואה זריחה, הוא מבחינתו מכסה את כל הארץ. גם בתנך אפשר לראות ככה, האשורים בטוחים שהארץ היא שטוחה, שיש לה ארבע כנפות, כן, ארבע קצוות. תגלת פיל עשר בעצם אומר פה, אני שולט בכל העולם.
אבל מה שמעניין, שהוא מפאר את הכיבושים שלו כמשהו, הרי על השטח הנדלני הקטן הזה של האסטלה, צריך לבחור מילים בקפידה,
נכון.
וזה מה שהוא בוחר לספר, שהוא כבש, כי נכון. זה חשוב.
חשוב
לומר. כיבוש חשוב.
כך המלך אשורי מגדיל את עצמו. הוא מתאר הגליות, הוא מתאר כיבוש, והדבר השלישי שבאמצעותו כל מלך אשור, לפחות מתגלת פיל עשר, מגדיל את עצמו, זה מה שנקרא מוטיב שנקרא בכורה הרואית. כן, אני הראשון שזיהיתי,
כן.
מוכר לך ודאי כן, מכל כן. מיני שליטים עכשוויים. המלכים האשוריים מאוד אוהבים להתגאות בזה שהם עשו משהו ראשונים. אף אחד לא עשה את זה לפניהם.
כראיה לזאת, הנה, הוא אומר בכתובת שהוא מינה מושלים במקומות שבהם מרכבות אבותיו לא עברו, זאת אומרת, אני הייתי הראשון.
לא סתם הראשון, כי בעצם הוא אומר, אבות אבותיי לא הגיעו לפה, ואני לא רק שהגעתי, אני כבר שולט,
כן.
אני כבשתי, אני סיפחתי, אני מיניתי מושלים. הרעיון של הבכורה ההירואית מופיע גם במשפט האחרון שקראתי, למין הים הגדול של צאת השמש ועד ראש צור וגבל של חוף הים, הגדול של בו השמש, אני צעדתי הלוך ושוב ומשלתי ברמה. במשפט הזה תגלת פיל עשר בעצם חושף בפנינו איזה טקס מאוד מעניין שהאשורים היו עושים. מלכי אשור בעצם היו נוהגים פעם בשנה לצעוד לימה שנקראת ימת נעירי, כן, שזה הים הגדול של צאת השמש. הם היו מגיעים לימת נעירי ורוחצים את הנשק, ממש טובלים את הנשק במים, ואז מקריבים קורבנות.
מוזר, למה הם עושים את זה?
מהטקס הזה אנחנו בעצם יכולים ללמוד שמלכי אשור בטוחים שההתפשטות שלהם לכל העולם היא בעצם קשורה ברצון האל, או ליתר דיוק רצון האלים, כי יש להם את אשור האל, אבל גם עוד אלים אחרים, ואנחנו באמת מוצאים בהרבה מאוד טקסטים אשוריים פנייה של האל אל המלך, ומין ציווי כזה, אתה המלך צריך עכשיו, כן, להרחיב את תחומי אשור, אתה צריך ללכת ולכבוש כל מיני אזורים. יש גם אפילו טקסטים שבהם אפשר לראות שאשור, האל האשורי, מעניק, ממש מעניק למלך אשור, אתה יכול לראות את זה בתבלית, בציור, נותן לו שרביט כדי לשלוט, והוא נותן לו נשק כדי להרחיב את גבולות ארצו.
טוב, ההקבלה לתנ"ך די מתבקשת, אלוהים פונה למנהיגי ישראל, מצווה עליהם, כבשו את הארץ, איש שלכם.
מאברהם כבר, כן. כן, איפה שתציב את כף רגלך, שם אני אתן לך, אז באמת, מאוד מעניין, אם עד עכשיו היינו בטוחים, כן, הארץ המובטחת, בהמשך למה כן. שאמרת, מסתבר שזה לא רק בעם ישראל, גם אשור, כן, מלכי אשור מקבלים ציוויים, אבל שם זה בקנה מידה הרבה יותר גדול, כבשו את כל העולם. בכל מקרה, תגלת פילסר מספר לנו בכתובת שקראנו שהוא לא רק טובל את נשקו בים הגדול, באזור אורמיה אובן, אלא הוא גם צועד לים המערבי, לים התיכון, שלחופו יושבות צור וגבל. מסתבר שבזמנו של תגלת פילסר הוא בעצם מייסד טקס נוסף. הוא צועד מים לים, כן, מימת אורמיה לים המערבי, לים התיכון, הוא קורט עצי ארז ליד הים, כן, בהרי הלבנון, ומקיים שם פולחן לאלים.
אז המלכים הקודמים היו רק בים המזרחי, תגלת פילסר שלנו אומר שהוא גדול מהם, כיוון שהוא גם צעד הלוך ושוב בין הים המזרחי לים המערבי לים התיכון.
ויותר מזה, כי הוא אומר, אני לא רק צעדתי, אני גם ממש השגתי אחיזת קבע, אני מיניתי מושלים.
טוב, אתה יודע, הוא יודע לדבר יפה, כמו הרבה מנהיגים אחרים, הכל בסוף, אתה יודע, מתחבר להכל.
כמעט, okay. כי אצל תגלת פילסר מסתבר זה לא רק מילים. Okay. אנחנו יודעים שאף מלך אשורי לפניו או אחריו לא הגדיל את גבולות אשור כמו שהוא עשה. בתוך 10 שנים גבולה המזרחי של אשור, כן, נע אל עבר בעצם אזור המפרץ הפרסי, וגבולה המערבי מגיע מנהר הפרט עד לים התיכון בדרום מערב, הוא מגיע עד ממש לגבול מצרים.
זאת אומרת, הוא מגיע לפה, בקיצור.
מגיע ממש לפה, זה המלך האשורי הראשון שמגיע לאזורנו. עכשיו, 100 שנה, באחד הפרקים, גם עם פינקלשיין, דיברנו על זה שכן, קרב קרקר ועל אחאב, שזה כ100 שנים לפני תגלת פילסר, שהוא יוצא בראש צבא גדול ומגיע לצפון סוריה, אבל קרב קרקר לא מוזכר בתנ"ך. תגלת פילסר השלישי הוא המלך הראשון שממש מגיע לאזורנו, וככזה הוא בעצם גם זכה לכבוד להיות המלך האשורי הראשון ששמו מוזכר בתנ"ך.
כבוד לנו, אבל גם כבוד לו.
נכון, אם מדברים על מוטיב הבכורה ההירואית, כן. אז הנה הוא אפילו הוא זכה בבכורה ההירואית שהוא אפילו לא מודע לה. אבל מעניין לראות שבפעם הראשונה שבה הוא נזכר, שזה מלכים בית תתוו, פסוק 19, מסיבה כזו או אחרת, הוא לא מוזכר בשם תגלת פילסר, אלא משום מה קוראים לו פול.
פול? כאילו מה, עשו לו אנגליזציה? או שעל פי הקטנייה?
השד יודע, כן, אנחנו לא... נורא משונה.
שם חיבה כזה.
כן, שם חיבה. האמת שהשם המקורי שלו זה תוקולטי אפיל אשרה. כן. מזה הישראלים כנראה שומעים תוקולטי תגלת פילסר. אפיל אשרה, פלסר.
דיברנו על זה אגב בגוליית, ההקשרים המוזרים האלה של שמות.
כשדיברנו על שמות, אז תגלת פילסר זה איכשהו מעבר טוב, פול, נורא משונה. דרך אגב, בספר דברי הימים המאוחר, שם החליטו להתעלל בשם שלו, שם בכלל קוראים לו תלגת פילנסר.
נשמע כמו שבורית זכוכה קצת. טוב, יאללה.
כן, אז בכל מקרה, מכאן ואילך, בערך מ-750 עד 620 לפני הספירה, כל אזור הלבנט, כולל ישראל ויהודה, נמצאים תחת שלטון אשור. שנת 670, סרחדון, מלך אשור אפילו כובש את מצרים.
בוא, אז לפי הפנים והנפנופי ידיים פה באולפן, אני רואה שהאירוע ממש מרגש אותך. מה קרה?
מה שקרה זה שבפעם הראשונה בהיסטוריה, ממלכה מסופוטמית מצליחה לכבוש את מצרים. מצרים היא תמיד ממלכה מאוד חזקה, מאוד מוגנת, מצד מזרח מגן עליה מדבר סיני, ואף כוח בין אם החיטים, בין אם ניתני, בין אם אשור, בין אם בבל, לא מצליח לחצות מדבריות. צבאות האימפריה תמיד הולכים לאורך עמקי הנהרות.
גם יותר נוח, גם יש מים.
בוודאי, הם לא יודעים לחצות מדבריות, הם עוקפים את המדבר הסורי, הם גם לא יודעים לחצות את מדבר סיני.
והסרחדון בכל זאת מה הוא עושה? הוא לא אף הרי.
כמה שנים לפני 670, הסרחדון מצליח להשתלט על השבטים הערבים, ועם השליטה בהם, הוא מקבל משאב שלא היה לאף אחד לפניו.
ואני מניח שזה לא נפט לג'יפים שלו מהמדבר.
נכון, מדובר בגמלים.
הנה מגיעים.
כן, זה הפעם הראשונה שצבא אימפריאלי לומד לעשות שימוש בגמלים. והיתרון הזה בעצם הופך לשובר שוויון. כי כבר לפני כן אף אחד לא יודע לעצור את הצבא האשורי. הצבא האשורי יודע לעשות הכל. הוא חוצה הרים, הוא צולח מכשולי מים. יש לו טכניקות מצור שאף אחד לא יודע להתמודד מולם, ועכשיו הוא גם יודע לחצות מדבריות. למעשה אותם, אם אתה צריך להתמודד עם הצבא האשורי,
ואני לא,
ואתה לא למזלך, כן. יש לך רק שלוש דרכים לעשות את זה. האופציה הראשונה היא להקים קואליציה.
דומה למה שעשו מלכי סוריה ואחיו בקרב קרקע.
נכון בעצם. מאוד, נכון מאוד, אבל קואליציה, כפי שגם ראש הממשלה יודע,
כן.
זה דבר שמאוד קשה לנהל. אתה בעצם אמור להילחם שכם אל שכם לצד האנשים שירו בך בתוך הנגמש.
או שירו בך בנגמש בהמשך.
בדיוק. כן. זאת אומרת, עם צבאות שעד לפני רגע אתה נלחמת נגדם, עכשיו אתה אמור לשתף איתם פעולה. אתה לא יודע מתי הם יבחרו לעזוב אותך. אי אפשר ממש לסמוך עליהם בשדה הקרב. ו... כמו שאתה גם לא יכול לסמוך עליהם שנייה אחרי שהאשורים חוזרים הביתה. מה יקרה? איך אחאב והארמים מסתדרים שנייה אחרי שהאשורים חזרו הביתה? וואלה, לא מציאה גדולה. בקיצור, כמו שאנחנו יודעים עד היום, קואליציות לא מחזיקות מים. הן לא מחזיקות הרבה זמן.
אוקיי, אופציה שנייה.
אופציה שנייה היא לברוח. הכי רחוק שיש.
נהדר, בחירה מצוינת.
כן, אם אתה לא יכול, if you can fight it, כן, תברח.
כן.
יש לנו הרבה מאוד סיפורים על... מורדים שברחו, יש מורדים שברחו לקפריסים.
שמה, דוד הגדול ברח.
נכון, ברח לפלשת.
כן.
יש לנו מורדים שבורחים למצרים, אבל ברוב המקרים זה לא עוזר להם, כי האשורים...
רצים מהר יותר.
הם, כן. תראה, הם לא מגיעים נגיד לתוך קפריסין או ללב מצרים בתקופה הזו, אבל כן יש להם את האמצעים הדיפלומטיים להפעיל לחץ, והמורד מוסגר.
אוקיי, אופציה שלישית.
אופציה שלישית היא להתבצר, להקים את החומות הכי חזקות שאתה יכול, להתחבא מאחוריהן ולא לצאת.
אבל בוא, אז אמרת שלאשורים יש טכניקות מצור שאף אחד, בטח לא בעולם העתיק, לא ידע להתמודד מולן. מה זה יעזור להתחבא מאחורי חומות עבות ככל שיהיו?
אז התשובה לשאלה הזו שהיא מצוינת, דרך אגב, היא קצת מורכבת. עכשיו, אני אתחיל במשהו שנראה לכאורה לא קשור. כיום מקובל במחקר... שכאשר המלך האשורי יצא למסע צבאי, הוא לא פיצל את הצבא שלו.
זאת אומרת, כולם הולכים ביחד כל הזמן? כאילו?
אני מתכוון לזה שלא פתחו מספר חזיתות במקביל. יכול להיות שכוחות נשלחו 50 קילומטר לפה, 50 קילומטר לשם, אבל אין מצב שבו חצי מהצבא צועד, נגיד, למסע נגד בבל, וחצי צועד... לכיוון הים ונלחם נגיד ביהודה. הסיבה לכך שהצבא האשורי לא מתפצל, זה שהוא לא יכול להרשות לעצמו בשום פנים ואופן להפסיד.
טוב, אתה יודע, אף צבא לא יכול להרשות לעצמו להפסיד, כאילו זה די הגיוני.
אז לכאורה אמרתי פה את המובן מאליו, נכון, אבל מצד שני לצבא האשורי אסור עוד יותר להפסיד.
למה?
למה הכוונה? הכוונה היא לכך זה שהצבא האשורי הוא בעצם הצבא... או האימפריה האשורית היא אימפריה שנבחרה על ידי האלים. הניצחונות שלה מבטאים את זה שהאלים תומכים בה. ואם האשורים יפסידו, כולם בסביבה יבינו שהאלים הפסיקו לתמוך בהם, עלולות לרוץ שמועות שהאלים עזבו, יתחילו מיד מרידות, עדיף לא להסתכן. פותחים כל פעם רק חזית אחת.
אבל איך כל זה מתקשר למנהיג המורדים שבחר באסטרטגיה השלישית שלנו להתחבא מאחורי חומות?
אז כמו שאמרנו, תגלת פילסר לא מדבר באוויר. הוא מרחיב את האימפריה האשורית מים לים. והמלכים הבאים, נוקטים באסטרטגיות שהוא פיתח ומרחיבים אפילו יותר את שטח האימפריה. עכשיו, אם האימפריה כל כך רחבה ובתור אסטרטגיה הצבא האשורי לא פותח יותר מחזית אחת,
זה אומר שהשמיכה קצרה מדי ותמיד אתה איפשהו לא מצליח להגיע למה שאתה רוצה.
אז אין לי כרגע איך לגבות את הדברים שלי, ולמעשה חוקרים רבים לא סבורים כמותי, ובעצם מכנים את התקופה הזו שבין 700 ל-630 לפני הספירה, בשם פקס אסיריקה, על שם...
כן, השלום האשורי. השלום
האשורי, כמו השלום הרומאי, כן. אבל לדעתי כל הזמן היו בעצם דברים לטפל בהם. האש אף פעם לא קבתה, בכל זמן נתון היה... מספר מסוים של מרידות לא מטופלות. זאת אומרת, כל עונת מלחמות יוצאים לטפל בבעיות שפרצו באזור מסוים, מתוך ידיעה שיש בעיות שממתינות לטיפול באזורים אחרים.
זאת אומרת, לא יצאו למלחמה לא כי רצו לשמור על שלום, אלא כי אמרו, רגע, אנחנו צריכים לייצב את הדברים, למשוך את השמיכה כמה שאפשר לכל כיוון, להרגיע את השטח, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד, ולא יכולים להרשות לעצמנו מרידות.
כשבמקביל, כל הזמן בראש שלי יש, אני יוצא למקום אחד. כשבמקביל, במקום אחר, יש מרידה שאני יודע שאני לא מטפל בה. אז במשך 120 שנות השיא של האימפריה האשורית, בין 750 לפני הספירה ל-630 לפני הספירה, אנחנו יכולים, כן, האופן שבו האשורים מנהלים את הזמן שלהם, מנהלים את המסעות המלחמה שלהם, זה פשוט מופתי. זה משהו שצריך להילמד בבתי ספר לממשל. הם עושים את זה בצורה מושלמת.
מה אתה מתכוון שאתה אומר צורה מושלמת?
התשובה שלי, כי השאלות שלך היום כל הזמן נורא מורכבות, okay. אז התשובות שלי גם חייבות להיות מורכבות. יאללה. התשובה שלי מחולקת לשני חלקים שנשמעים אולי כמו דבר והיפוכו, אבל בעצם הם לא, הם משלימים אחד את השני. החלק הראשון בתשובה שלי זה אגרסיביות טהורה, רוע צרוף, כזה שהעולם לא ראה דייש.
או עד מסעי הצלב, אם תרצה.
אוקיי, יכול להיות. כשהצבא האשורי נמצא בשטח, כולם במתח. אף אחד לא מוגן, הם מונסים נשים, תולים ילדים, מפשיטים את האור של שבועים. הייתי יכול להרחיב עוד, אבל אני מעדיף שלא.
השאר במשחקי הכס, תוכלו לראות.
משחקי הכס ובסרטונים של דאש. הם מחריבים ערים, מגלים אנשים, לוקחים שלל. האשורים בעצם מקווים שמי שחווה מפגש אחד עם הצבא האשורי, יעדיף, כן, להימנע ממנו. כן. תיאור מאוד יפה של הצבא האשורי שמתקרב והאימה שהוא מטיל, אפשר כמובן למצוא בטקסטים אשוריים, אבל יש לנו גם עדות מהתנך.
יאללה.
ישעיהו, היי, פסוקים 26-30, תראו איזה יופי. והנה מהרה, קל יבוא, אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא ישן, לא שומר ישראל, כן. לא ינום ולא ישן, אף חייל לא ישן שם, ולא נפתח אזור חלציו, החגורות לא נפתחות, ולא ניתק שרוך מעליו, מתחיל להזכיר לי צהל, אשר חציו שנונים וכל קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו כצור נחשבו, וגלגליו כסופה, שעגה לו כלבי, וינהום ויוחז טרף, ואין מציל, וינהום. וינהום עליו ביום ההוא, כנהמת ים וניבט לארץ, והנה חושך, כשהם מגיעים
כל הארץ. צבא מושלם ממש.
פחד מוות, מושלם, החושך, מביא איתו את החושך ואת האימה.
מלחיץ.
מלחיץ להלאה. אז החלק הראשון בניהול הזמן, בניהול האסטרטגיה השורית, זה בעצם אגרסיביות. אם נהיה מספיק אגרסיביים, לא נצטרך להיות במקום מסוים יותר מפעם אחת. החלק השני בניהול הזמן... הוא פשרנות או ריאליות.
רגע, זה לא דבר והיפוכו? כאילו אם אתה אכזרי, איך אתה מתפשר?
זה בדיוק מה שאמרתי, שזה ייראה כמו זה, אבל בעצם זה משלים אחד את השני. אגרסיביות לוקחת זמן, כן? עונת המלחמות, חודשי האביב והקיץ, זה בעצם לא עונה כל כך ארוכה, זמן מאוד מוגבל. האשורים יודעים שבזמן שהם נלחמים בקצה אחד של האימפריה, עלולה לפרוץ מרידה בקצה אחר, ואולי אפילו כבר פרצה. האשורים בעצם נותנים תיעדוף כל פעם לחזית ספציפית. במילים אחרות, כבר ברגע שהאשורים יוצאים לכיוון אחד, הם יודעים שבמקביל הם צריכים להיות גם בכיוון אחר.
ולאן זה מוביל אותנו, תחתי משמע?
כדי להצליח, או לפחות כדי לשרוד, מלך מורד לא צריך לנצח את הצבא האשורי. כל מה שהוא צריך לעשות... זה לשרוד יום אחד יותר משהצבא האשורי יכול להקדיש למלחמה נגדו. לכן האסטרטגיה של התחפרות מאחורי חומות עשויה להצליח. אם החומות של עירך מספיק אבות, או אתה לא ממש מספיק חשוב בסדר העדיפויות של מלכי אשור, יש לך סיכוי טוב להינצל.
אז אתה אומר בעצם בועז, שהחל מ-750 לפני הספירה, אשור שולטת בכל המרחב, מן הר החידקל ועד מצרים. אבל תשמע, כשאני פותח את ספר מלכים, אין יותר מדי אזכורים של מלכי אשור, הרי זו התקופה עליה מדברים בספר מלכים.
אם אני פותח קונקורדנציה, אני רואה שאשור מוזכרת בספר מלכים משהו כמו 40 פעם, 20 פעם במלכים בתתוו עד יוזיין, שעוסקים בכיבוש האשורי של ממלכת ישראל, ועוד משהו כמו 20 פעם במלכים בית יודחת יודת. בפרקים האלה מספרים על איזשהו מסע של מלך אשורי בשם סנחריב שתקף את יהודה וניסה לכבוש אותה.
מה זאת אומרת ניסה? הוא לא הצליח? תראה, הצבא הזה שחיציו שנונים, ששרוכי נעליו לא ניתקים, השואג כמו אריה, שהיום מחשיך כשהוא מגיע, ממלכת יהודה הקטנה הצליחה להתמודד איתו? זה כמו, אתה יודע, קצת הכפר הגלי של אסטריקס ואובליסק, כאילו...
מין מובלעת כן. כזו קטנה, כן. אז לכאורה כן, זה מה שהטקסט מספר. בניגוד לממלכות האחרות בדרום הלבנט, על פי התנך יהודה נותרה עצמאית, לא הוכפפה לממלכת אשור, ואפילו הצליחה, כן, לנצח את הצבא האשורי.
רגע בו, אז אבל להיות ואנחנו בוסים תנך, וגם בפתיח, דיברנו על ריאליה ואיך רואים דברים משני כיוונים שונים, יש לי איזושהי הרגשה שמשהו פה לא מסתדר. תשמע, אני מציע שאחרי שקצת למדנו על אשור, נקרא את הסיפור הזה של מסע סנחריב, וננסה להבין מה באמת קרה שם.
יאללה, אז אוקיי. בואו ניגש לספר. הקדמה קצרה. כשאנחנו קוראים את ספר מלכים, ורוצים להבין מה היו האירועים העיקריים שהראו במלכותו של מלך מסוים, כן, מה היו המעשים החשובים ביותר שהוא עשה, וגם באופן כללי, מי זה המלך הזה? אנחנו ניגשים לתחילת הפרק שמתאר אותו, או לתחילת הפסקה שמתארת אותו, ושם אנחנו מוצאים משהו שנקרא נוסחת פתיחה.
נוסחת פתיחה וסיום, דיברנו על זה כבר באחד
כן,
הפרקים הקודמים.
ואותו דבר גם בסיום מלכותו נמצא נוסחת סיום. הנוסחאות האלה הן בעצם מהוות מעין כותרות וסיכום ש... מי שכתב אותם זה בעצם הכותב של ספר מלכים, באמצעותם הוא יוצר מסגרת שיהיה לנו יותר קל לקרוא, לנו הקוראים. עכשיו כיוון שאין לנו הרבה זמן, אנחנו רק ניגש לנוסחת הפתיחה שמתארת את המלך שבזמנו קרא מסע סנחריב. והמלך הזה, תדדם תתם, פגשנו בו כבר הרבה,
כן.
מלך בשם חזקיהו. אז בואו ננסה לראות מה אנחנו לומדים מנוסחת הפתיחה על שלטון חזקיהו.
אוקיי, מלכים ב' י"ח 1-8.
כן. נתחיל ב-1-3. ויהי בשנת 3 להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיהו בן אחז מלך יהודה.
אוקיי.
הוא היה בן 25 שנה, הוא שלט בירושלים 29 שנים, ואימא שלו אם תהית יותם קראו לה אבי. וואלה, שמעניין. ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו.
אוקיי,
אז זה נוסחת הפתיחה האופיינית.
בוא נראה מה לומדים ממנו.
יאללה, מה לומדים
אוקיי, יש לנו את שם המלך, שם האב שלו, במקרה של מלכי יהודה גם שם האם.
כן, יש לנו סינכרון עם הממלכה המקבילה, כי הרי אין עדיין את הספירה של ישו, ספירה מוסכמת, כדי להגיד מתי משהו קרה, משתמשים בסינכרון לממלכה השנייה.
גילו 25, שזה גיל ממוצע של סטודנט היום, אבל בעולם העתיק, כן, הוא כבר בעל ניסיון רב בחיים, הוא כבר תכף בגיל הבלוט, כן?
כמה זמן הוא מלך.
ולבסוף איזשהו ציון דתי, האם הוא עשה ישר, לא עשה ישר, במי הוא האמין וכיוצא בזה.
עד כאן נוסחת פתיחה טיפוסית. אבל במקרה של חזקיהו, הכותב חורג ממנהגו ומוסיף עוד כמה פסוקים. כן, פסוקים 4-6. הוא מספר לנו הכותב שחזקיהו הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וקרת את האשרה והוא כיתת או חיתת את נחש הנחושת שעשה משה. באדוני אלוהי ישראל בטח ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה. וגם אלה שהיו לפניו. וידבק באדוני לא שר מאחריו וישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה.
אוקיי, הרבה נתונים, רובם תיאולוגיים, מה הם מוסיפים לנו אבל בעצם?
הם מוסיפים לנו שחזקיהו עשה מעשה שאנחנו מכנים אותו היום במחקר, רפורמה דתית. הוא השמיד איזשהו פסל מאוד מעניין של נחש ונחושת שעשה משה, שכנראה עד אז ניצב בבית המקדש. הוא הרס מקומות של עבודה זרה, הוא הרס מקומות פולחן לאלוהים שהיו מחוץ לירושלים, בעצם ריכז את הפולחן לאלוהים בירושלים, ויותם, מה הכותב חושב על הפעולה הזו של הרפורמה?
נשמע, לי נשמע שהוא מקבל בציון בדת ותושבה, הוא מקבל מושלם, הוא דבק באלוהים, הוא שומר את המצוות, הוא מושלם.
גם בהתנהגות וגם בציון סופי.
והכל, כדי להדגיש את זה, אפילו כותב שלא היה לפניו או אחריו מלך כמוהו, זאת אומרת, הוא רואה גם את העתיד, הכותב הזה.
כן, אז תראה איזה יופי. לאט לאט אנחנו מתחילים, עוד לפני אפילו שנכנסנו לסיפור, אנחנו מתחילים לחשוף את האג'נדה, את הכוונות, את האמונות של הכותבים. זה בעצם אחד השלבים הראשונים שצריך לעשות כשאנחנו קוראים טקסט. אבל שים לב אותם, כי בלי שהתכוונו, גילינו משהו נוסף על הכותבים.
מה הכוונה?
אתה אמרת את זה ככה בצחוק, אבל הם אומרים שלא היה מלך כמו חזקיהו, לא לפניו ולא אחריו.
רגע, זה נכון בעצם, איך הם יודעים שלא היו אחריו? אתה יודע, צחקתי אז, אבל יש כאן רמז, מדובר בכותבים מאוחרים. אבל כמה מאוחרים בו אז?
זה שאלה מצוינת, שנוגעת בלב שלנו היום, של מי זה עם ישראל, ומה הקשר שלנו למדינה הזו, ומה זה התורה.
אז בלי ספוילרים, בדיוק, נמשיך
לקרוא. לא נעסוק, כן, לא נפתח אותה עכשיו. אולי פרק הבא.
שלום, אני רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש בהגשתי, בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שמביא לקדמת הבמה מחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. בואו נשמע קטע קצר מתוך הפרק על מחלת העור אטופיק דרמטיטיס. במשך שנים ניטש בקרב הרופאים ויכוח לגבי מקורה של האטופיק דרמטיטיס. בוויכוח הזה היו בגדול שני מחנות. מחנה המבחוץ פנימה ומחנה המבפנים החוצה. תיאוריית המבחוץ פנימה גורסת שאטופיק דרמטיטיס נגרמת כתוצאה מפגיעה כלשהי בעור, פגיעה שמאפשרת לכל מיני גורמים חיצוניים, מחיידקים שחיים באופן טבעי אל העור שלנו ועד חלקיקי אבק, לחדור אל השכבות הפנימיות של העור. החדירה הזו מהירה לחיים את המערכת החיסונית שלנו, שמתניעה תהליך דלקתי שגורם לפריחה, גרד וכל שאר התסמינים המוכרים של המחלה. תיאוריית המבפנים החוצה, לעומתה, מסרטטת תהליך הפוך. המערכת החיסונית היא הבעייתית ומפעילה את התהליך הדלקתי גם כששום דבר רע באמת לא קרה. עודף התגובה הדלקתית הוא זה שגורם לפגיעה במחסום האור ומאפשר לאותם גורמים חיצוניים לחדור פנימה.
היום אנחנו יודעים כמו הרבה דברים שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע. בנקודה נתונה אתה כבר לא יודע מי התחיל את התהליך. כי המחסום פגוע, והתהליך הדלקתי תגוע. הדלקת פוגעת במחסום, והמחסום פוגע בדלקת. וזה היזון חוזר שמעצים את עצמו.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, וגם בדף הבית שלנו, ranlevi.com.
אז בוא נמשיך לקרוא.
בבקשה.
פסוקים 7-8. והיה אדוני עמו, בכל אשר יצא ישכיל, אדוני טוב והוא מצליח בכל מעשיו, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. בנוסף לזה הוא גם היכה את פלישתים עד עזה ואת גבולי עד. כן, כבר בתקופה שלו מסתבר שעזה לא,
כן,
לא פשוט
לא איתם. לא כיף גדול.
נכון, אז הוא היכה את עזה, הוא היכה את הפלישתים, את כל שטח הפלישתים.
אז בעצם אחד הדברים הראשונים שאנחנו יודעים על חזקיהו, עוד לפני שנכנסנו לסיפור שלו, כבר בפורמולת הפתיחה שלו,
כן.
שהוא מרד במלך אשור.
ומה הייתה התוצאה של המרד?
זהו, נראה שהוא הסתיים בהצלחה. כי כתוב שחזקיהו הפסיק לעבוד אותו.
ומה האירוע השני שמציגים הפסוקים?
הוא הזכה את כל הרי פלישתים. לכאורה, הוא כבש את פלשת.
שזה שטח מאוד גדול.
כן.
אוקיי, אז יש לנו פה סיכום יפה של האירועים, אבל דילגת על כמה מילים מאוד חשובות בפסוק 7. והיה אדוני עמו בכל אשר יצא ישכיל.
אלוהים תומך בחזקיהו, לכן הוא מצליח בכל מעשיו.
אם כך, המילים האלה בעצם קושרות בין שני החלקים של נוסחת הפתיחה. אתם יודעים, קוראים יקרים, מה יקרה לכם אם תלכו בדרכו של חזקיהו? אלוהים יהיה איתכם ואתם תצליחו בכל מעשיכם. הדרך של חזקיהו, הדרך של הרפורמה, היא הדרך האופטימלית. לא מאמינים? הנה תראו. חזקיהו עשה את מה שעשה, וכתוצאה מכך הוא מרד באשור בהצלחה, וכבש את כל פלשת.
לא אתם מאזיני הפודקאסט, אני מציין.
לא לכבוש את עזה עכשיו, לא לצאת.
קוראי התנך, כן, כן, מי שהטקסט היה מיועד בשבילו, בסדר? לא לצאת לכבוש שום דבר. אז באמצעות מילות החיבור האלה, הכותב בעצם חושף בפנינו את האג'נדה. את כותבים אם תרצו, הם תומכים בדרכו של חזקיהו, אסור לעבוד אלים אחרים, רק את האלוהים האחד. ומותר לעשות את זה רק בירושלים, בבית המקדש האחד. ואם נסכם, חזקיהו ערך רפורמה דתית, שאלוהים פשוט אף על הרפורמה הזאת, איך אנחנו יודעים? עובדה, הנה, הוא מצליח בכל מה שהוא עושה. הוא מורד במלך אשור החזק מאוד.
היחיד שמורד בהצלחה בכל
כן,
האזור.
בכל האימפריה, כן. וכובש את הרי פלישתים, האויב אמר. אז בואו רגע נסכם את דמותו של חזקיהו לאור נוסחת הפתיחה.
אוקיי, וגם לאור נוסחת הסיום שלא קראנו, אבל תצטרכו לסמוך עליי. כן? אוקיי. מדובר כאן באחד המלכים הגדולים ביותר של ממלכת יהודה.
של העולם.
אפילו יודע. של העולם, נכון, שמרד בהצלחה במלך אשור. מבחינה דתית, מדובר במלך שערך רפורמה דתית שהחזירה את הדת למסלול הנכון. במהלך הרפורמה הזו חזקיהו לא רק מנקה את הפולחן מהשפעות זרות, זאת אומרת מעבודה זרה, אלא גם מקלקולים פנימיים שהצטברו לאורך השנים, כמו נחש הנחושת. גם בתחומים המדיני והצבאי חזקיהו מאוד מוצלח, הוא מרד בהצלחה נגד אשור, וכבש, או אתם יודעים, בוא נהיה זהירים, או לפחות היקה את הרי פלשת. ואם כך, אין ספק שבזמן שלטונו הפכה יהודה לממלכה מאוד חזקה, כמעט החזקה בתולדותיה, הוא בעצם משיב עטרה ליושנה. אין פלא אם כך. שכותב ספר מלכים בוחר לסכם את שלטונו במילים, ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. עד כאן הכותרות, נוסחת הפתיחה. בואו ניכנס עכשיו, כן, נעזוב רגע את הכותרות, כי אתם יודעים, כשקוראים עיתון, לפעמים הכותרת קצת קצ'ית וזה, כן, ואז אתה נכנס, כן, מלכודת קליקים, איך קוראים לזה?
קליק בייט, כן.
קליק בייט.
האם זה וזה רצח את זאת וזאת? התשובה בפנים, לא.
התשובה בפנים, לא, והחתול, יופי של חתול. כן. אז עד כאן הכותרות, אבל בואו ניכנס עכשיו לסיפור, מלכים ב' י' ח' י' ת', ובואו ננסה להבין מה באמת קרה.
אוקיי, זה מסע סנחריב בעצם.
זה מסע סנחריב.
אוקיי. Okay.
אז פסוקים 9 עד 12 פותחים כך. ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע מלך ישראל, עלה שלמנסר מלך אשור על שומרון, ויצר עליה. וילכדוע האשורים לוכדים את ממלכת ישראל אחרי, כן, את שומרון, אחרי 3 שנים של מצור.
בירת בשנת, ממלכת ישראל.
כן, okay. בשנת 6 לחזקיהו. ויגל מלך ישראל, אשור את ישראל אשורה, כן? יש לנו פה הגליה, והוא שם אותם בחלך וחבור, נהר גוזן והרי מדי, כל זה בגלל שהם לא שמעו בקול אדוני אלוהם, ועברו את בריתו ואת כל אשר ציווה משה ואת אדוני, ולא שמעו ולא עשו.
רגע, אני לא מבין, שנייה, בועז, בלבלת אותי לגמרי, על איזה אירוע מדובר פה? זה לא קשור בחזקיהו בכלל.
שהרי חזקיהו בכלל מלך יהודה, ופה אנחנו מדברים נכון. על חורבן ממלכת ישראל. אז כן, יש פה... 4 הפסוקים הראשונים שמתארים את שלטונו של חזקיהו בכלל עוסקים באירוע שקרה במלכת ישראל. חזקיהו לא קשור אליו. למעשה, אתם לא יודעים, אבל אני אגלה לכם, הכותב כבר חפר על האירוע הזה פרק שלם. כל פרק י"ז נסק. אז למה? סליחה, לעזאזל הוא חוזר אליו.
למה?
אוקיי, אז באמת מדובר במשהו משונה, והתופעה הזו עוזרת לנו בהמשך לנסות להבין למה הכותב או איך הכותב מתאר את כל האירועים האלה. הוא בעצם חושף את מגמת הכותב.
אז מה בעצם מאחורי הקלעים הולך? מה הוא רוצה ללמד אותנו?
אז בוא נמתין.
אוקיי.
כן, בוא נמשיך לקרוא ואז בסוף נבין. אז פסוקים 13 עד 16 סוף סוף מגיעים לעניין שזה המסע של מלך אשורי בשם סנחריב שניסה לכבוש את יהודה. בוא נראה מה קרה. ב-14 שנה למלך חזקיהו, סנחריב מלך אשור עלה על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. וישלח חזקיהו מלך יהודה אל מלך אשור שישב באותה זמן בלחיש, והוא אומר לו, כן, חזקיהו אומר למלך אשור, חטאתי. שוב מעליי, בבקשה, לך מפה. כל מה שתיתן עליי, כל מס שתשית עליי, אני אשא. וישם מלך אשור על חזקיהו מלך יהודה 300 כיכר כסף, 30 כיכר זהב, זה הרבה מאוד כסף וזהב. ויתן חזקיהו את כל הכסף הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך, אבל זה לא הספיק, הוא רוקן את כל האוצרות, ולכן בעת ההיא קיצץ חזקיהו את דלתות היכל אדוני ואת האומנות אשר ציפה חזקיהו מלך יהודה ויתנם למלך אשור.
בועז, עצור הכל, כמו שנקרא, מה הולך פה? המלך שהוכרז בכותרת כמלך המדהים בהיסטוריה, כאדם שאלוהים איתו בכל דרכיו ומצליח, והאל אוהב אותו ושומר את דרכיו, שני פסוקים אחרי זה הוא נכנע כמו איזה אכבר ובורח לחור, הוא מרוקן את אוצרות בית המקדש, אפילו את הציפוי מהדלתות הוא מסיר. רגע, משהו פה ממש לא מסתדר לי.
נכון, יש פה בעצם,
איזה נכון,
יש פה סתירה ענקית בנוסחת הפתיחה. הוא תואר כאחד המלאכים הכי גדולים בהיסטוריה של יהודה, ופה הוא פתאום, כן,
מפרק את בית המקדש,
מפרק את בית המקדש, כזה אומלל שהוא צריך את הציפויים של הדלתות, אין דברים כאלה. אז בואו נמשיך לקרוא, פסוק 17, וישלח מלך אשור, הוא שולח מלך אשור עכשיו שלושה אנשים, טרטן, רב סריס ורב שקה, שלושה בעלי תארים, הוא שולח אותם מלחיש, הם מגיעים לירושלים אל המלך חזקיהו, ואז, כן, אנחנו בעצם מבינים שהצעדים האלה שחזקיהו נקט לא עוזרים. חזקיהו נתן למלך אשור את כל מה שיש לו, כולל מה שאין לו, אבל מלך אשור ממשיך במסע הצבאי.
אז למה הצעדים האלה לא עוזרים בו? אז האשורים קיבלו מה שהם רצו, למה הם לא נסוגים?
השאלה הזו כל כך טובה שעד היום היא מבלבלת הרבה מאוד אנשים. נמתין קצת, כן? צריך להמשיך לקרוא. הכותב בכל מקרה לא מתייחס לשאלה שלך, וזה קצת מציק לי. אני מתחיל לקבל את ההרגשה שהוא מסתיר משהו. אוקיי, אחד משלושת המפקדים, רב שקה, צועד קדימה לכיוון חומות ירושלים ומתחיל לנאום.
אז מזכיר לי את הטוב הרע ומכוער, when you have to shoot, shoot, don't talk. אז מה הוא מתחיל לפטפט שם? למה הוא לא שולח את מתקני המצור האיומים של אשור ופשוט שובר את העיר?
זוכר מה אמרנו קודם על ניהול הזמן של האימפריה האשורית?
כן, שאין להם הרבה זמן, יש להם קווים ארוכים, הם צריכים לסיים הכל בקיץ.
כן, אי אפשר להספיק הכל. הם צריכים להספיק את המקסימום שהם יכולים בחזית יהודה, תוך כדי השקעה של מינימום מאמץ. רוב הצבא האשורי כרגע צר על לחיש, שם נמצא גם המלך.
אוקיי, למה המלך אשור נמצא בלחיש ולא בירושלים? ירושלים זה הבירה, מה הולך פה? שם שוהה המלך חזקיהו.
אז אמרתי בהתחלה שהאשורים מומחים בניהול זמן. מה אתה לומד מכך על תעדוף המשימות שלהם?
שלפי מהלך העניינים, עם סנחריב בלחיש, כנראה שיותר חשובה מירושלים. אז רגע, מה כל כך חשוב בלחיש?
לחיש היא עיר ענקית, והיא שוכנת שם בשפלה, כן, אזור אשדוד בערך, היא שוכנת ליד הדרך שעברה שם, ליד חוף הים, מה שנקרא דרך הים, שהיא מובילה ממצרים לסוריה, שם עובר כל הסחר היבשתי. סנחריב גם יודע שהצבא המצרי נמצא בדרך, ואם הוא יבוא לעזרת יהודה, הוא דבר ראשון יעבור דרך לחיש.
וירושלים, למרות שאנחנו מאוד אוהבים אותה, ראינו גם בפרקים הקודמים את זה, גם בסיור שעשינו בעיר דוד, זה הזמן למי שרוצה ללכת ולשמוע. כן. קשה להגיע אליה, קשה לצור עליה, קשה לכבוש אותה, וכמו שפינקלשטיין אמר, בוא, אל תשקיע שם בנדלן בעת העתיקה, אין שם כלום.
ירושלים היא חור,
okay.
היא שוכנת בחור, על הדרך משום מקום לשום מקום. סנחריב מאוד רוצה את הראש של חזקיהו, שהוא מורד ומעצבן, אבל הוא ריאלי. זוכר? אמרנו שילוב של אגרסיביות וריאליות.
Okay.
הוא מעדיף לשים את כל הכוח שלו על החיש, ובמקביל הוא שולח שלושה מפקדים עם חלק קטן מהצבא, שמטרתם היא לגרום לתושבי ירושלים לפתוח את שערי העיר, בלי שהאימפריה תיאלץ לבזבז זמן ומשאבים.
פוליטיקה עדיפה לפעמים על מלחמה.
כן, שלושת המפקדים ינסו באמצעות נאום, באמצעות לוחמה פסיכולוגית, לגרום לאנשי ירושלים לפתוח את שערי העיר. עכשיו, כמו לאימפריה האשורית, גם לנו קצת יש חוסר זמן, ואנחנו צריכים לדעת לנהל את הזמן, אז אנחנו נדלג על הנאום של רב שקה. אני רק אגלה לכם שכדאי לכם מאוד לקרוא אותו, מאוד מעניין, הוא ממש מרשים, יופי של כותבים היו לו. הוא מצליח להשיג את המטרה שלו, הוא מאוד מפחיד את אנשי ירושלים, אבל הוא לא לוקח בחשבון את האקס מקינה, כן? את האלוהים שמחוץ למערכת, ואלוהים עושה נס ומגן על ירושלים.
אוקיי, אז נדלג לסוף הפרק הזה, סוף פרק יוטט.
לסוף המסע בעצם, פסוקים 35-37, ויהי בלילה הוא ויצא מלאך אדוני, הנה האקס מקינה, ויח במחנה אשור 185,000 חיילים, וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. 185,000 קמו בבוקר וגילו שהם מתים. וישא, כן, סנחריב נסוג עם זנבו בין הרגליים, וישוב, כן, הוא שב לאשור, ויושב בנינווה, ובעודו משתחווה בבית אלוהיו, אדר מלך ושרצר שני בניו היכו אותו בחרב ונמלטו לארץ הררת, ובמקומו עולה לשלטון אסרחדון בנו.
זאת אומרת, ממלכת יהודה הקטנטנה הצליחה להתמודד עם אשור האדירה ולהפוך לעצמאית באמצעות נס. אלוהים הרג את צבא אשור, אבל בועז, נגיד ש... נגיד, כן?
נגיד
שאני,
ש... נגיד
שאני מפקפק בקיומם של ניסים, אז מה באמת קורה פה?
יש שתי תשובות אפשריות. גם הפרשנים, אפילו, כן, המסורתיים, ואפילו בתקופה הקלאסית, מאוד התלבטו עם הסיפור הזה. אז תשובה ראשונה אפשר למצוא לדוגמה אצל יוספוס. הוא ניסה למצוא לזה פתרון טבעי יותר. הוא טוען שפרצה מגפה בצבא האשורי, חיילים רבים מתו, הצבא האשורי נסוג, ויהודה הפכה לעצמאית.
אוקיי, זאת אומרת, אם מנסים למצוא איזה פתרון היסטורי, חילוני, שיוציא את מלאך האל מהמשוואה, מגפה האמת זה פתרון לא רע, הרבה פעמים בשל צפיפות ותנאי סניטציה גרועים, פורצות מגפות במחנות צבא, זה קרה לנפוליון, זה קרה בכל מיני מקומות
כן,
אחרים.
כן, השפעת הספרדית. כן,
זה פתרון לא רע. הבעיה שזה כתוב איפשהו במקום אחר?
לא, אין לו שום עדות חוץ מקראית. אם אני לא טועה, הראשון שקט בפתרון הזה זה יוספוס. אנחנו לא מוצאים לו עדויות, לא בטקסטים אשוריים, וגם לא בטקסטים מצריים, שהמצרים הם בעצם האויבים של אשור. אנחנו גם לא רואים שבעקבות המגפה שלכאורה פרצה, פתאום כל אזור הלבנט אמור היה לבאור. זה לא קורה.
אוקיי.
אז כאן אנחנו מגיעים לתשובה השנייה. לא הייתה התערבות אלוהית, לא הייתה מגפה. האשורים לא נסוגו בחופזה, אלא חזרו לאשור. כן, רק אחרי שהשיגו את המטרה שלהם, הם קיבלו את הכניעה של יהודה.
וואו, זה משהו מאוד דרמטי. יש לך חיזוק להשערה הזאת?
שני חיזוקים. אחד מהמקרא ואחד מטקסטים אשוריים. בוא נתחיל במקרא. עכשיו, אחרי שקראנו את כל הסיפור, בוא נחזור אחורה. יותם, מדוע לדעתך הכותב הזכיר בפסוקים הראשונים שקראנו את הכיבוש של ממלכת ישראל? הרי אין קשר, אנחנו עוסקים בחזקיהו ומלך יהודה. למה להקדיש פסוקים כן, 4-5 פסוקים לממלכת ישראל. מהי המגמה של הכותב?
אם אני הולך על הקו שלך הזה, אתה רומז שבעצם הוא רוצה לגרום לנו לאיזושהי השוואה בין המפגשים של ישראל עם אשור ליהודה עם אשור. ישראל מרדה ונחרבה, כי ככה וככה, חזקיהו ויהודה מרדו והצליחו לשרוד את המרד, כי אחרת.
ומה זה הככה ואחרת? ממה נובעת בעצם התוצאה השונה?
חזקיהו היה צדיק, ולכן יהודה ניצלה. ישראל החוטאים, הרשעים האלה שלא הלכו בדרך האל שלנו, ממלכתם נחרבה, מגיע להם.
והנה זיהית את מגמת הכותב. השאלה היא מה יהיה מוכן הכותב לעשות כדי לשכנע אותנו שאלוהים הוא זה שמכוון את ההיסטוריה, ונותן לכל אחד את מה שמגיע לו. הרי אם הפסוקים האלה היו בכל מקום אחר, כן, חוץ מבתנך, 185,000 מתו בלילה, ברגע, אם זה היה בברית החדשה, אם זה היה בשר הטבעות, אם זה היה באודיסאה, אם היסטוריון היה מנסה לשכנע אותנו באמיתותם, היינו חושבים שהוא צוחק עלינו.
כן, היינו אומרים סיפור מיתולוגי, נו בסדר, כן, 185 איש בלילה.
מה קרה לך? תקרא ביקורתי. אבל אז אם אנחנו ננקה את ההטיות שלנו לרגע, ונשכח שהתנך הוא הספר הקדוש לנו, אין שום ספק שמדובר בתוכן בעייתי. אבל האם הכל שקר, או שמא משולב בו גם מידע אמיתי?
או האם זה השטחים, או האם זה ההתנחלויות, או האם זה ארץ ישראל הרחבה, או האם זה שלנו? האם ניתן להצליב מקורות, לאמת או להפריך את המסופר בספר מלאכים בו אז?
כפי שהיינו עושים היום, היינו מחפשים טקסטים משני הקצוות, היינו קוראים את הארץ וישראל היום ובוחרים. אז כן, למזלנו במקרה הזה יש. יש לנו את התנך שמתואר מנקודת מבט יהודאית, ויש לנו גם את סנחריב. סנחריב והסופרים שלו כתבו אנלים, שזה בעצם טקסט היסטורי שמתאר את קורותיו של המלך.
זאת אומרת, אם יש לנו את הארץ מצד אחד, אז הנה בא ישראל היום, או הפוך, איך שאתם רוצים.
בדיוק, בעצם השתמרה לנו השנה באנלים שבה הוא מתאר את כיבוש יהודה.
אוקיי.
אז בוא נראה מה כתוב באנלים. הקטע הראשון שנקרא עוסק בכיבוש האשורי של עקרון, אחת מערי פלשת. כי נזכר לרגע מה כתוב בספר מלכים על פלשת, פסוק 8, מלכים ב' י' ח' 8, הכותב מספר לנו על חזקיהו, שהוא היכה את פלישתים עד עזה, את גבוליה, ממגדל נוצרים ועד עיר מבצר, אז מסופר שחזקיהו כבש את כל השטח הפלישתי. ומה מספר הטקסט האשורי על כך? הוא מספר כך, פקידיה, שריה ואנשיה של עקרון, שנתנו כבלי ברזל על פדי, שהיה המלך שלהם, שהוא היה בעל ברית נאמן לאשור, והם מסרו אותו לחזקיהו היהודאי. הם נבהלו, ברגע שהצבא האשורי התקרב, הם נבהלו ממעשה הבגידה הנפשעת שעשו. ואני, סנחריב על עקרון קרבתי, הרגתי את הפקידים ואת השרים שמרדו, ומסביב לעיר, על מגדלי השמירה, תליתי את פגריהם. זוכרים את האגרסיביות? הנה האגרסיביות. מה עשיתי עם פדי? את פדי הוצאתי מתוך ירושלים, והחזרתי אותו לעקרון, ושם, כן, הפכתי אותו שוב למלך.
מה בעצם מסופר פה?
אז הטקסט הזה חושף בפנינו שבעצם הייתה מרידה של קבוצה של אצילים בעקרון, אחת מערי פלשת, שחזקיהו ארגן. חזקיהו והאצילים האלה הדיחו את פדי, שהוא היה וסל נאמן של מלך אשור, ועכשיו כשסנחריב הגיע לעקרון, הוא דיקה את המרד, שחרר את פדי מהכלא שלו בירושלים, והשיב אותו לכס מלכותו.
אז אם אנחנו עושים את ההשוואה המתבקשת בין הטקסט האשורי לטקסט המקראי, אני אגיד את זה בצורה הכי עדינה, הכותב המקראי מגזים לגמרי. חזקיהו אולי כבש את הרי פלשת, נגיד, ארגן מרידה, אבל הוא הצליח לשלוט בהם בכל מקרה בשטחים האלה לזמן קצר מאוד.
והבדל משמעותי יותר נוגע לסדר האירועים. הכותב המקראי מנסח את זה, וימרוד במלך אשור ולא עבדו, הוא היכה את הפלישתים.
הכותב בעצם מנסה לגרום לנו לחשוב שהשליטה בערי הפלישתים הושגה בעקבות המרידה המוצלחת באשור. בטקסט האשורי כתוב ההפך, בעקבות כיבוש הרי פלשת, הגיע מסע עונשין שהחזיר את הדברים למקום שבו הם צריכים להיות, אשור שולטת על פלשת.
אחרי שהטקסט האשורי מציג את המסע לפלשת, ממשיך סנחריב ותוקף גם את יהודה.
וזה מה שמעניין אותנו
כן,
בעצם.
כן, ובוא נראה מה כתוב. אשר לחזקיהו היהודאי על 46 ערב הבצורות והערים הקטנות להן מספר שסביבותיהן, אני שמתי מצור ולחדתי אותם, אני כבשתי, לקחתי, כן, לגלות 200 אלף איש, סוסים, פרדים, חמורים, גמלים, לקחתי לי כשלל, ואת חזקיהו קלעתי בתוך ירושלים, עיר מלכותו, כמו ציפור בכלוב, ואת היציאה משער עירו עשיתי לו לתועבה. את הערים שלו, של חזקיהו שאני בזזתי, נתתי לשכניו, וכך הקטנתי את ארצו, ועל המס הקודם שהוא שילם, עכשיו אני הוספתי. חזקיהו עצמו, מורה הוד מלכותי, הימם אותו, והוא שלח אחריי לנינווה את החיל, כן, את כוח האליט שלו, יחד עם 30 כיכר זהב, 800 כיכר כסף, אבני כחל, גושי אודם, יחד עם בנותיו, פילגשיו, מנגנים ומנגנות, ושימו לב למשפט המסכם, את שליחו שיגר אליי לשם תשלום המנחה וכדי להשתעבד לי. אז בואו נראה כמה הבדלים.
גרסה אחרת לגמרי.
גרסה כן. אחרת לגמרי של האירועים.
נתחיל בזה שבשני הטקסטים מסופר שסנחריב עלה על יהודה, ותפס את כל ערי יהודה בצורות.
עד כאן די דומה.
נכון. בשני הטקסטים מסופר שחזקיהו שילם מס כבד, גם זה דומה.
נכון.
בספר מלכים אפילו כתוב שהוא קילף את הזהב מהמשקופים. בעניין השלל יש הבדלים משמעותיים בעניין הזה?
יש, אפשר להגיד, שני הבדלים. התיאור האשורי של מתנות הקנייה של חזקיהו הוא מאוד מפורט, הוא הרבה יותר מפורט, וכולל אפילו את בנותיו של המלך.
כן, זה משפיל.
זה השפלה מטורפת. אבל ההבדל השני הרבה יותר משמעותי. עכשיו, אתה זוכר שראינו את הפסוקים שדנו בקניית חזקיהו ושאלנו, למה האשורים המשיכו במסע? הם הרי השיגו את מטרותיהם, הוא קילף את הדלתות, כן? עכשיו, אחרי שאנחנו מכירים את סוף הסיפור המקראי, כן? את הניצחון ההירואי הזה ואת ההתערבות האלוהית, ואנחנו גם מכירים את הטקסט האשורי, האם אתם מבינים מה עשה כאן הכותב המקראי? הוא עבד עלינו בעיניים, הוא עשה ספין מטורף. רמז לכך אנחנו ראינו קודם כשדנו בכיבוש פלשת. גם כעת, הכותב המקראי בעצם הפך את סדר האירועים. הוא תחב את הקנייה המביכה לאמצע הסיפור, ככה קורא לא חושב שזה סוף הסיפור, ואחר כך הוא הוסיף סוף דרמטי, וכך הפך את הכישלון של חזקיהו ויהודה להצלחה מסחררת. עכשיו, צריך לשים לב שגם הכותב האשורי לא חף מספינים.
כן,
גם תודה. הוא לא הצליח להשיג את כל מטרותיו במסע.
כן, הרי סנחריב לא תפס את חזקיהו. אז מה הכותב הסנחריבי עושה כדי להתניע את הכישלון הזה?
גם הוא מתאר את הכישלון כהצלחה. כן, הוא אומר, טוב. אותו קלעתי בתוך ירושלים, כעיר מלכותו, כציפור בכלוב. אני השפלתי אותו, הוא לא יכול היה לצאת, וכולי וכולי.
כן, כאילו זה איזשהו הישג גדול, ששמתי אותו בכלוב שלו, וכאילו שלא נשים לב שהוא בתכלס לא הצליח לשבוט אותו, שזו הייתה המטרה הראשית.
אז עכשיו, כדי להגיע למסקנות, כן, בואו נסכם. המסגרת של המסע כפי שהיא מופיעה בשני הטקסטים היא די דומה. חזקיהו מרד נגד אשור, ככל הנראה בתמיכת מצרים, ולכן סנחריב יצא בעצם למין מסע עונשין כדי לדכא את המרידה. במהלך המסע נכבשו ערים רבות ביהודה, וגם בין הערים זה גם לכיש, אבל ירושלים לא נכבשה וחזקיהו נותר בחיים. על הדברים האלה שני הטקסטים, גם ישראל היום
מסכימים.
וגם הארץ מסכימים. עכשיו, מטבע העניינים, הכותב האשורי מדגיש את הישגי סנחריב ומקטין את הכישלונות, ואילו הכותב המקראי עושה הפוך, מקטין ככל האפשר את הכישלונות ואת ההשפלה של חזקיהו, ומפאר את ההצלה הפילית של ירושלים.
בתכלס גם הגיוני, הכל בסדר.
ירושלים ניצלה בסופו של דבר. וכך, באמצעות הטריקים, הספינים, חצי האמיתות, כן, השקרים, הכותב המקראי מצליח לשכנע אותנו שהתבוסה הצבאית של יהודה הייתה בעצם ניצחון גדול, וכך הוא יוצר איזשהו מצג שווא שחזקיהו הוא אחד המלאכים הגדולים בהיסטוריה. אין לי אוויר כבר מרוב שאני צוחק.
טוב, בוא, אז מצד שני, הכותב, תראה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, להגדיל, להקטין את חזקיהו. בסופו של דבר, לחזקיהו המסכן שלנו, הרי לא היו הרבה ברירות באמת. אשור שואפת להשתלט על כל העולם. חזקיהו תקוע באמצע, הוא לא יכול לעשות הרבה.
אתה אומר, היה מורד, לא היה מורד, כן, התוצאה היא אחת. אבל אם נתחבר להקדמה שעשינו על אשור, על האידיאולוגיה המלכותית, על כיבוש כל העולם, וזה, אתה צודק, אבל יש בעיה אחת.
איזו בעיה?
הבעיה היא שסנחריב הוא מלך שונה.
מכל האשורים.
הוא מכל מלכי אשור, הוא מלך יוצא דופן. זוכר שדיברנו על כך שמלכי אשור התגאו במדהימות שלהם, עד כמה הם הצליחו להגיע למקומות שאף אחד לא הגיע, והם הצליחו להתגבר על אויבים, שאבותם אפילו לא שמעו עליהם.
זוכר גם זוכר.
אז בוא תראה טקסט שבו סנחריב משתמש במוטיב הזה של הבכורה ההירואית כדי להגדיל את עצמו. סנחריב כותב כך, זרמי הרים ומפלי מים עברתי, ואני יושב על כיסא הפריון. זאת אומרת, לא צעדתי ברגליים, מישהו הרים אותי כשחציתי את הזה.
קצת פחות קרבי.
כן. במקום קשה למעבר צעדתי ברגל, כאייל צעיר עליתי ממרומי צוקים. במקום שם מצאו רגליים מנוח, ישבתי על סלע. מים קרים שתיתי לרבות.
זה נשמע קצת כמו ברושור מכירה, כששמים לך בוויזה, אתה יודע, לאיזה...
יד נופש,
ספה בהרים.
כן, הוא...
רגלה באפיריון, כן, רגלי מנוח, ישבתי על סלעים,
לא ממש הרואי, לא פרסומת לסיירת מטכ"ל.
איפה המקום?
מאוד משונה, אבל בוא תראה גם איך מסתיימת הפסקה. סנחריב אומר, יריתי מן הגשם ומן השלג ומנחלי הרים גויים, ולכן הפכתי את פניי ועליתי על הדרך לנינווה.
הוא מודה שהוא חושש ממזג אוויר ומעליית הנחלים, ולכן חוזר, שים מעיל, מה, בוא נזק, ממש כבר לא הרואי.
אין פה שום הרואית, ואם תרצה דוגמה נוספת, אפשר לראות מטקסט אחר מזמנו של סנחריב, שעוסק במפעלי הבנייה שלו. בטקסט הזה סנחריב מתאר יציקת דלתות נחושת חדשות, שהוא הביא בעצם למקדש באשור. הוא פונה לקוראים בקריאה נרגשת שלא רגילה בכלל, כן, בשום מקום, לא מוצאים את זה בשום טקסט אחר, של אף מלך אשורי אחר, תראו איך הוא אומר. לבני הדור הבא, למען ידעו, אומר אני. יציקה זו, אני הגדלתי את כמות הבדיל בה. מכאן לומד אתה שאני הוא שהשלמתי מלאכת יציקה זו.
טוב, מוזר, הוא לוקח את מוטיב הבחורה ההירואית, והוא משתמש בה כדי לתאר את הישגיו הטכנולוגיים, זה באמת מוזר.
הוא בעצם עשה פה אקזיט.
כן.
שני הטקסטים האלה שקראנו עכשיו, מהווים עדות לכך שסנחריב הוא בעצם מלך יוצא דופן. שלטון סנחריב מהווה סטייה דרמטית מהנורמות שהציבו הקודמים לו.
זאת אומרת, הוא מתפאר בכלכלה, בטכנולוגיה, הוא מדבר על חולשותיו, על כמה הוא מלך טוב.
בעוד שהם שמו דגש על התפשטות טריטוריאלית בלתי פוסקת.
שזה אגב לא רע, אני לא יודע מה יותר טוב, אתה יודע, מלך כזה הוא מלך כזה.
זה פשוט שונה, זה כן. יוצא דופן, לא היו דברים כאלה. הטקסטים שקראנו מוכיחים בעצם שסנחריב היה מודע לחובה המסורתית של מלכי אשור להרחיב את ארצם, אבל הוא בחר לא לנהוג כך. הוא העדיף לעלות באפיריון ולשבת, לגדות נחלים עם מים קרים, ולא להגדיל את הממלכה. הטקסט גם מתאר את הקושי של הסופר. הוא צריך לתאר בקונבנציה המקובלת את גבורת המלך בעת שכבש אזורים חדשים והגדיל את האימפריה, כשבעצם כולם יודעים שזה לא המצב. מדובר באזור רגיל לגמרי שאליו סנחריב מגיע, בכלל לא רחוק מגבולות אשור. סנחריב, המלך הנוראי, שידוע לשמצה בתנך בשל המסע שעשה נגד יהודה, כמעט ולא יצא למסעות צבאיים.
כן, סוג של מלך פציפיסט כזה קצת.
אני לא יודע אם הוא פציפיסט, אבל המעשה, כן, למעשה, המסע הזה ליהודה הוא המסע היחיד שבו סנחריב יוצא מחוץ לגבולות מסופוטמיה.
אז מה סנחריב כמלך בעולם העתיק עשה בזמנו הפנוי?
הוא עשה אקזיטים, הוא הקדיש את מרב זמנו למפעלי בנייה. הוא החל לבנות מחדש לדוגמה את נינווה, העיר העתיקה, והפך אותה לבירה המפוארת שלו. הוא הסית, מדהים, הוא הסית את הנהר שזרם בה, הוא בנה עמות מים, חומות, מקדשים, ארמונות. תיאור של נינווה מהתקופה הזו אפשר למצוא בספר יונה, שם נינווה מכונה העיר הגדולה, העיר הגדולה לאלוהים, כן הוא מוסיף במקום אחר, מהלך שלושת ימים.
זה מזכיר לי מעט את הסיפור על הורדוס, שפה בארץ לא ממש עפו עליו, אבל אם מסתכלים בראייה היסטורית, מה שהאיש הזה עשה, זה מדהים. הוא בנה נמל, הוא בנה הרודיון, הוא בנה את בית המקדש, שוכחים, בנה את מצדה, מפעלי בנייה שלא נראו. הוא היה פוליטיקאי נהדר, בקשרים שלו עם רומא, רומא שלחה לפה חומרי בנייה, והוא הפך את הארץ הזאת מארץ נכשלת, למקום בחזית הטכנולוגיה הרומאית. אבל פה בארץ, בגלל עניינים פוליטיים ודתיים, לא ממש אהבו אותו. לי לפחות מזכיר את העניין הזה.
ודוגמה נוספת גם זה אספסיאנוס, שמכונה שחיק עצמות בכתבי חז"ל, ובעצם היה מלך יחסית שלב, שכמעט ולא יצא למסעות.
או בית אומיה ובית אבס, שכל אחד מלכלך על השני. בקיצור, יש לנו הרבה דוגמאות.
מאוד מעניין, כן.
לנקודות מבט אחרות. זהו, אז עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך, אז בוא, אז עד הבחירות, יש לי המלצה בשבילך. במקום לקרוא את ישראל היום, ולהשוות לארץ, ולהשוות לכל האתרים האחרים, וקצת להתבאס מהמצב, ואולי לאן ידרדר השיח, תשמע פודקאסטים, יותר כיף.
איזה רעיון.
נכון?
כן.
יפה. זהו, אז עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה רבה רבה, דוקטור בועז טבי ממכללת תורנים. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאיתמר סוויסה המופלא, העורך והמפיק שלנו. זהו, עד הפרק הבא של עושים תנ"ך. להתראות.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.